שלום לכולם. שומעים אותי?
שלום, כן.
שלום, שלום, שלום וברכה. ערב טוב. סליחה על העיכוב. זהו, אנחנו מתקדמים, אנחנו בפרק נון זיין. בפרקים הבאים אנחנו נעסוק בברכות של בלעם. זה בעצם מגיע עד פרק סמך. כל הארבעה פרקים הקרובים בעצם עוסקים בנבואות של בלעם. זה דבר מאוד מעניין, שזה כל כך משמעותי, גם חז"ל בכלל וגם המהר"ל בפרט, נותנים משנה חשיבות לברכות הללו, והמהר"ל יסביר עוד מעט למה זה כל כך חשוב, מה כל כך משמעותי באדם רשע ש רצה לקלל ונמצא מברך, את מי זה מעניין. אז כאן במהר"ל יש הסבר מיוחד בעיניי, למה דווקא בלעם יכול לראות את מה שעם ישראל אפילו בעצמו לפעמים לא רואה, לא מספיק כדי לראות. אז אנחנו נתחיל בתחילת הפרק, יש איזה עיקרון שצריכים להסביר, ואחר כך נעבור להמשך, לברכות של בלעם. אגב, רות, צילמתי, שלחתי לך רות את הדף, אם את רוצה שאת תעלי, אז תעלי, אם את רוצה שאני אעלי, אז אני יכול גם.
רות ביקשה ממני קצת לעזור לה היום, אז אין בעיה, יש לי את הדף ונעלה כשנגיע.
מצוין, מעולה, בסדר גמור, מעולה. יופי, אז אנחנו מתחילים. הפרק הוא קצת ארוך, לכן נסתר קצת לעשות בקיצור, תמצאת אותו כדי שנוכל להספיק. אומר המהר"ל, הדבר אשר ייבחן מזולתו, הוא הבחינה האמיתית, אשר לא ייפול בו ספק. זאת אומרת, כדי שנוכל להתבונן באיזשהו גורם, באיזשהו דבר, אנחנו צריכים להיות מבחוץ, מזולתו. זאת אומרת, אי אפשר לבחון את הדבר מתוכו, אלא דווקא מזולתו. זה בחינה אמיתית. זאת אומרת, כדי שנוכל לראות דבר בצורה נכונה ומדויקת, אסור שתהיה יותר מדי קרבה. גם כאשר אדם קורא בספר, הוא צריך להרחיק את העיניים קצת, הוא לא יכול לקרוא מתוך הספר עצמו, צמוד לספר, כזה הוא לא יראה, הוא צריך קצת להרחיק כדי שהוא יוכל לראות, כדי שהוא יוכל לשים לב. אז גם בכלל אומר המהר"ל, זה כלל, כדי שנצליח לבחון דבר, הוא צריך להיות מזולתו, הוא צריך להיות מבחוץ. והדבר הזה הודיע לנו תורת אמת, אשר פסלה עדות קרובים, עובדה שקרוב פסלו לעדות, ואין הטעם מפני שיעיד שקר, כי לא נחשד משה להעיד דבר שאינו, ברור שמשה רבנו לא חשוד שהוא יעיד דבר לא נכון, והארון שיעלים האמת, רק מפני שאין עדות רק מזולתו. ודבר זה כבר בערנו בחיבור התפארת, אני לא זכרתי וחיפשתי בפירושים, וגם באיזשהו פירוש כתוב שהוא גם לא מצא. מעניין למה התכוון המהר"ל כשהוא דיבר על החיבור התפארת, כי שם אני לא זכרתי, ובצדק כנראה שיש שם דיון לגבי עדות. אבל בכל אופן, עדות היא דווקא מדבר שהוא זר לאדם, שהוא זולת האדם, לכן קרוב פסול לעדות. והנה, התבאר לך עוד, וזה כי העדות שיש לדון עליו, צריך שיהיה העדות נמצא בפועל הגמור מן המעיד. זאת אומרת, כדי שהדיין יוכל לדון במשהו, צריך שהעד, הוא יראה את הדבר בפועל. תכף נראה את הניגוד שבין בפועל לבין בכוח. ודבר זה דברי חוכמה עמוקה מאוד. מפני, כי הדין והמשפט אשר יבוא על העדות הוא דבר מחויב ומוכרח, כמו שהוא כל דין מחויב ומוכרח. ואת הדין צריך להיות משהו שהוא חותך, שהוא ודאי, לא דבר שהוא רק אופציה. ודבר זה צריך שיהיה העדות בפועל, שהמחויב ומוכרח אין שייך אליו הכוח, כדי לחייב מישהו בדין מסוים, אני צריך להיות בוודאות. היום זה נקרא שהאדם יצא זכאי מן הספק. אם יש ספק, אין ספק. אם יש ספק, אי אפשר לחייב. אז כדי שיהיה אפשר לחייב בדין, צריך שיהיה ודאות מוחלטת. והמחויב, לפי חיוב שלו, יש לו מציאות גמור. שהרי הוא מחויב ומוכרח. ולכך כל דין פסול בלילה. הלילה הוא זמן מסופק. אי אפשר להכריע מדין שפוסקים בלילה. אי אפשר לדון בלילה. וכל קבלת עדות פסול בלילה. גם עדים לא יכולים להגיע בלילה. הם צריכים להגיע ביום, ודרך אגב, זה גורם לא פעם שהיה כבר ראש חודש, אבל עד שהגיעו העדים להעיד על החודש, כבר שקע השמש, יש כבר לילה, ואי אפשר לקבל אותם, למרות שראו ירח. זאת אומרת, העדות אי אפשר לקבל אותה בלילה, שוב, מכיוון שלילה הוא מקום מטושטש, הוא זמן מטושטש. כל אלה, כל זה, וסליחה, והסומה פסול לעדות, כל זה עניין אחד. שכל אלו אין מציאותם בפועל. זה הכוונה, זה לא חותך. כי היום הוא נמצא בפועל, והדין וכל אשר לא, צריך שיהיה נמצא בפועל. גם בהמשך הוא מדבר על הקרוב, שמכיוון שהוא קרוב מדי, הוא לא רואה את המציאות בצורה מדויקת, בצורה ודאית, וגם נשים פסולות לעדות. הוא אומר, כי האישה היא חומרית. ואין החומר, יש לו מציאות בפועל. זאת אומרת, נאמר את זה בצורה יותר פשוטה, מכיוון שהאישה היא יותר קשורה לפי המהר"ל לעולם המעשה, האיש קשור לעולם החזון, לעולם הרוח, והאישה יותר קשורה ליישום של זה המעשי, לכן כיוון שהיא קשורה לחומר, היא לא יכולה להעיד עליו. היא קרובה מדי, כמו שאח לא מעיד על אח שלו. אז האישה לא יכולה להעיד. כי היא קשורה מדי לחומר, וכן פסלה לתורה גויים, לא בגלל שאישה היא חיילה כמו גוי, אלא כי גם הגוי הוא קשור יותר לעולם המעשה. אומות העולם, הם קשורים לעולם, ולכן הם לא יכולים להעיד על העולם, וכן הלאה. אז זה בעצם הגדרה חשובה, שהיא בעצם פתיחה לעיקר הפרק, ששוב, כדי שאדם עיד על משהו, הוא צריך להיות זולתו, הוא צריך להיות מחוץ לדבר, וכך הוא יסביר עוד מעט למה דווקא בלעם הוא זה שברך את ישראל. זה בעצם הרעיון שאליו חותר המהר"ל, שכדי שאדם יעיד, הוא צריך להיות מבחוץ. ואישה היא מדי מחוברת לחיים, או גם להבדיל כמובן, אדם גוי, מחובר למציאות מדי, מכדי להעיד, כמו גם קרוב משפחה, שגם הוא מחובר מדי. יש איזו הרגשה, בדור שלנו, כשכל השוואה של אישה למשהו מיד יוצרת איזה אנטיגוניזם חזק. אז פה אפשר לומר שאישה בהקשר הזה היא ממש דומה לגוי ולמשה ואהרון. והמהר"ל אולי התחיל דווקא משה ואהרון, כדי שלא יהיה איזו אשליה וטעות שמשווים נשים לגויים. עד לכאן זה בסדר, מקובל עליכם?
אני אשמח לשאול שאלות.
כן, בכבוד. אני רק צריך להגביר פה את הכל, כי אני רואה שלא שומעים את השנייה. כן, עכשיו זה מצוין. בכבוד. כן.
אוקיי, אז קודם כל, לא הבנתי את ההקבלה בין העדות הקרובה לעדות בלילה, או עדות של דיבר. כי זה לא נשמע לי כל כך אותו דבר. אז לא הבנתי למה זה אותו דבר. וגם אני לא כזה הבנתי למה עיוור לא יכול להעיד. כי גם אם הוא עיוור, הוא כן יכול להעיד. יש לו איזשהו מושג. גם אם יש לו אולי פחות קליטה של העולם, הוא יכול... יש דברים מסוימים שהוא יכול להעיד.
כן.
אם יש לו, במיוחד אם יש לו תפקוד קוגניטיבי תקין. והדבר... טוב, זה הראשון, ואחר כך אני אשאל את הדבר השני.
כן, כן. אז דבר ראשון, העדות בלילה ועדות של אחים, של קרובים, היא פסולה מכיוון שכדי לפסוק דין, התורה דורשת ודאות מוחלטת. וודאות מוחלטת לפי המהר"ל זה רק כשהאדם מגיע מבחוץ, רואה את הדברים אובייקטיבית. אם אדם נוגע בדבר, כמו שוחד, אם אדם נוגע בדבר, הוא לא רואה נכון את המציאות, זה איכשהו קצת מעבר אותו, הוא קרוב מדי. יש בו רצון. עד צריך להיות קר רוח. וקרוב הוא לא קר רוח, הוא לא יכול להעיד, מכיוון שהוא מחבר לעדות גם פרשנות. אנחנו יודעים שגם היום בדין פלילי, יש אפשרות להכריז על עד, שהוא, יש איזשהו שם, לא זוכר את השם, שהוא עד פסול, שהוכח שהוא קרוב מדי, או שהוא נוגע בדבר באיזשהו אופן, עד עוין זה נקרא, אני חושב, שהוא מדי נוגע בדבר, ולכן הוא לא מסוגל להעיד אובייקטיבית, או נוגע בדבר לטוב, או נוגע בדבר לרע. זאת גם אדם שהוא אויב, הוא לא יכול להעיד כמו שצריך, כי הוא רוצה להפליל את הבן אדם. עכשיו, זה לא שום שקר, אלא הערבוב שבין פרשנות לבין עובדות, הוא מתערבב אצלו. לכן בלילה, כשיש ערפל, זה נכון שאפשר להגיע, או עיוור, לדוגמה, את אומרת, הוא יכול לחוש דברים, יכול להעיד על חוש ריח או משהו כזה. אגב, יש דברים שבהם התורה התירה גם עדות כזאת שהיא לא מלאה, כמו באתרת עגונות, לדוגמה. התורה מתירה גם עדויות שהן פסולות בדרך כלל, כמו גם סומה, אפילו אישה. אבל בדרך כלל, כדי שתהיה הרשאה, צריכים שיהיה עדות מוחלטת. וככל שאדם יותר קרוב לדבר שעליו הוא מעיד, העדות אינה מוחלטת, כי הוא מערבב בין הרצונות שלו, לכאן ולכאן, לטוב או למוטב, לבין המציאות עצמה. אנחנו רוצים שהמציאות עצמה היא תדבר.
אוקיי, יש בעיניי גם לכאורה עוד בעיה בכל השיטה הזאת במחאות, שיכול להיות שזה מונע עדות קרובה, אבל זה גם כאילו לכאורה יכול לבנות לנו מערכת משפט שהיא מנותקת. אם יותר מדי שמים דגש על הריחוק, יכול להיות בזה חיסרון, לא?
נכון. אני חושב שבאמת יש איזה מחיר מסוים. מנותקת זה מילה כבר שיפוטית כמובן, אבל זה נכון שכל העולם הרגשי הוא לא משחק כאילו בבית משפט. אני חושב שהיום אנחנו מבינים את זה אולי יותר טוב מאשר בדורות אחרים. היום יש טענה כבר הרבה שנים שבית המשפט יש להם אג'נדה. אבל מה אכפת לי? אם יש לו אג'נדה אז הוא יותר שם לב? לא, כי הוא בעצם מנסה לקדם השקפות עולם שהן לא אובייקטיביות, הכוונה הן לא הכרחיות. אתה לא יכול לדון אותי על פי מה שאתה חושב אישית כנכון. כי אם אני חושב אחרת, למה שאתה תעניש אותי? כי אתה חושב שזה לא בסדר? אם דבר, יש לו הסבר מניח את הדעת, אבל אתה לא מסכים איתו, זה לא אומר שאני אשם. זכותך שלא להסכים. בזכותי, נילום, לפי דבר שיש בו היגיון מסוים. מתי אני יכול להרשיע בן אדם? כשבכל קנה מידה סביר, זה לא בסדר מה שהוא עשה. זאת אומרת, גם, דרך אגב, גם זה מופיע היום הרבה בבתי משפט, שכאשר נאשם מסוגל להסביר את המניע, את המעשה שלו בצורה שהיא לא עבירה לחוק, הוא יוצא זכאי. זאת אומרת, זה שיש אפשרות שהוא לא התכוון, או שהוא לא עשה מעשה פשע, זה מספיק כדי לזכות. כדי שאדם יהיה חייב, זה לא צריך רק שתהיה אפשרות שאולי הוא חייב, אלא ודאות שהוא חייב, בהכרח. או כמו שחזר אומרים את זה בקצרה, יש לגבי דיני ממונות, כתוב שמי שמוציא מחברו, עליו הראיה. ומי שבעצם מעוניין להוציא כסף מהשני, לתבוע כסף מהשני, הוא צריך להביא ראיות שלו. לא מספיק שהוא אומר, אולי זה שלי. ואולי, הוא לא יכול להוציא כסף, כי הם מוצאים לחברו עליו הראייה. הוא אמור להביא ראייה ברורה. לכן עדות היא צריכה להיות מוכרחת, גם דין צריכה להיות מוכרח ביהדות, ולא רק מסתבר.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. ואז המהר"ל בעצם מגיע לבלעם. ומפני זה, בלעם, שהוא זולת ישראל, וזה שכבר אמרנו לך פעמים הרבה, אף כי ישראל, יש בהם החיסרון מצד החומר, אבל מצד אמיתת צורתן אין חיסרון. והם שלמים בתכלית השלמות, הכוונה, ברור שבהקשר המעשי, הטכני, ישראל הם חסרים, כי הם גם מעט, והם לפעמים גם, יש בהם חסרונות אחרים, שהם תחת שעבוד של מישהו וכו', אבל בצורה הם שלמים לגמרי. בצורה הכוונה ברוחניות. כמו שבארמין חפאים הרבה וזה החיבור, ובלעם היה בוחן ישראל מצד אמיתת צורתן, אשר בו נמצאו ישראל בפועל. בלעם היה מסתכל עליהם מצד הרוח שבהם ולא מצד החומר, לכן גם בלק שכר אותו כדי לקלל, כי הכוח שלו היה בעצם כוח רוחני. ולכן היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל, תכף נראה זה יותר מאברהם, סליחה, יותר מיעקב, יותר ממשה רבנו. וזה מפני שלא היה לו קרבה וחיבור לישראל, זאת אומרת, בגלל שהוא היה רחוק, הוא יכל לראות בצורה יותר שלמה, אפילו מאשר האבות הקדושים ומשה רבנו. לכך היה בלעם מעיד עליהם מצד אמיתות ישראל, אשר נמצאו ישראל בפועל. וזהו שגורם שהיה נבואת בלעם על ישראל הכל לטובה, כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את הכללה לברכה, שהיה רוצה לקהל אותם, ונהפך מברכה, ברכות שאין כמותם, יותר מאשר אפילו יעקב ויותר ממשה רבנו. זה מה שבהמשך הוא יאמר, שכאשר יעקב מברך ומשה מברך, יש בזה גם תוכחה. יעקב מוכיח את ראובן, שמעון ולוי, ומשה גם כן, יש איזשהו סוג של תוכחה. סליחה. אבל בלעם, בגלל שהוא מבחוץ, אז הוא ב-100% רואה אותם לגמרי. משה רבנו רואה רק חלק, הוא פשוט קרוב מדי לישראל. לכן, כן, על פי מה שהוא הקדים קודם, הוא פחות יכול לראות את לבחון, כי הוא לא זולתו, הוא לא מחוץ על ישראל. אפשר עכשיו להעלות רגע את הדף, כתוב ככה, מצוין, תודה כה ברוך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה במסכת עבודה זרה, יש שם סוגיה ארוכה שהאומות העולם באים בטענה שגם הם רוצים, אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכם יבואו ויעידו בהם בישראל שקימו את התורה כולה. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים. נמרוד יכול לומר שאברהם ניצל מעבודת כוכבים. יבוא לבן, ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, שיעקב לא גזל. דווקא לבן יכול לעשות את זה, כי הוא מחוץ ליעקב. תבוא אשת פוטיפרה ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה. יבוא למוכדנצר ויעיד במחניה, מישאל בעזריה שלא השתחוו לצלם. יבוא דריווש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפילה. יבוא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפת התימני, ויעיד בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה שנאמר, יתנו עדיהם ויצדקו. זאת אומרת, העדים על עם ישראל ועל הגדולים בישראל, הם דווקא הגויים. הם יכולים באמת לראות את המציאות בצורה ברורה. או גם, אנחנו זוכרים מספר תהילים, כתוב, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. דווקא הגויים, בגלל שהם חיצוניים, הם רואים את התמונה כולה. ואנחנו, כמו שאנחנו נגיד בדבר, לפעמים אנחנו קשה לנו לראות את כל התמונה. אז יש משהו, דווקא בזווית, בראייה החיצונית, שהוא רואה יותר, או יש אפילו פתגם היום, כתוב שאורח לרגע רואה כל פגע. נכון? אין, לא כתוב, אלא יש משפט כזה, פתגם כזה. מה זה אומר? שדווקא אורח, לפעמים, יש בו יותר אפשרות לראות את ה... דבר שאותו הוא ככה בוחן, יותר טוב מאשר אדם שכבר שקוע בתוך זה, שהוא קרוב, רגיל לזה. יש משהו דווקא באורח שהוא רואה בצורה יותר אובייקטיבית, לכן גם כשאנשים לפעמים בארגונים כאלה ואחרים רוצים להביא, לבחון את הדברים, אז מביאים מישהו חיצוני, מבקר חיצוני. כי מי שפנימי, הוא לא רואה טוב את התמונה, הוא כבר רגיל אליה. זה כבר עובר לו ככה מתחת לרדאר. אז זה מה שבעצם המהר"ל אומר, שבאמת בלעם הוא כתובת מצוינת, כדי לראות את המעלה של ישראל מצד הצורה שלהם. נמשיך טיפה, אפשר?
אפשר לשאול משהו?
כן, בטח.
תודה. זה מרגיש לי שכן יש מקרים שמישהו שבחוץ לא יכול להעיד על טיב המקום. כאילו, יש דברים שיודעים אותם רק מהיכרות. דברים יותר פנימיים. אפילו נגיד, אם לוקחים דוגמה של מורה שנמצא בכיתה, ומישהו מגיע מבחוץ, הוא לא באמת יכול לדעת מה קורה שם. יש דברים שמישהו מבחוץ לא יודע באמת. או מישהו שנכנס לבית ורואה איך ההורים מתייחסים לילדים. זה, מהסתכלות חיצונית זה יכול להיראות אחרת ממה שזה באמת.
נכון. אז דבר ראשון, תלוי באמת על מה צריכים להעיד, וגם מי זה האדם שהגיע מבחוץ. זאת אומרת, אם לאדם אין בכלל נגיעה לתחום, אז הוא באמת לא יכול לדעת. אם נניח, אם יש בבית איזה תכנון אדריכלי מאוד, מאוד מדויק ויפה, אבל האדם שמגיע הוא לא אדריכל, אז הוא לא יכול להבין אולי את הנקודה. צודקת, כדי להבין צריכים להיות שיהיה לאדם נגיעה בדבר, ולכן בלעם היה לו את זה. זאת אומרת, הוא בעצם קיבל, קדוש ברוך הוא זיכה אותו לכוחות רוחניים, כדי שהוא יוכל בכלל להבין מה זה רוחניות. מה שאבל המהר"ל כאן דן, זה למה בלעם הצליח איפה שאפילו משה רבנו לא הצליח. איפה שאפילו יעקב לא הצליח, שכשהוא ברך, הייתה לו ברכה שלמה, בלי תוכחה, בלי ביקורת ליד. ודווקא זה נכון שבאמת לא בכל מקרה, אדם שהוא חיצוני, אז הוא רואה יותר טוב, אבל הוא רואה יותר אובייקטיבי. הוא רואה יותר את העניין בעצמו, בלי איזה מעורבות בעניין. כשאדם קרוב, יש לו מעורבות רגשית. לפעמים טוב שיש רגש. זה לא איסור שיהיה רגש. אבל בעדות לדוגמה, זה איסור שיהיה רגש. כי דין צריך לבוא על בסיס עובדתי ולא על בסיס של אג'נדה, או של איזושהי תחושה של אדם. ואדם קרוב הוא בעצם מרעיל, מזהם את העדות.
אוקיי, תודה.
שמחה. אז אנחנו קצת נדלק טיפה, ממש פסקה אחת, איפה שכתוב, והיו ברכותיו, לא, בדף כלומר, במהר"ל, והיו ברכותיו, במהר"ל, בספר, והיו ברכותיו שוות ולא תוכחה. מה שלא היה כך ברכת יעקב ומשה, אמרנו קודם, וזה כי יעקב ומשה שהיו מקרא ישראל, והדבר שהוא חלק מהכל, אינו נמצא בפועל אליו הכל, הוא לא רואה את המציאות כיוון שהוא חלק מזה, הוא בתוך זה. ולכך לא היה ברכתם של על ישראל מצד אמיתת עצמם, דהיינו מצד אמיתת צורתן, שבו נמצא בפועל. לכן דווקא בלעם שהוא זולת ישראל, שהוא בחוץ, ונחשבו ישראל אליו בפועל הגמור, לכך היה מתנבא על ישראל מצד צורתה של ישראל, שבו הם נמצאים בפועל. זאת אומרת, דווקא בלעם ולא יעקב ומשה. וכבר אמרנו שישראל נמצאים שלמים לגמרי מצד אמיתת צורתן. בצורה הם שלמים, הם ממש מושלמים. אבל שלא מצד אמיתת צורתן. נמצא בהם החיסרון. ולכך יעקב ומשה, שלא היו מתנבאים על ישראל מצד אמיתת צורתן, בצד אשר נמצאו בפועל, הם לא יכלו להגיע לצורה בפועל, הכוונה בחיות. יעקב ומשה היו חלק מישראל, ואין הדבר נמצא בפועל לעצמו, הוא לא יכול לראות את המציאות בצורה חותכת. לכך לא היו מברכים שניהם ישראל מצד אמיתת צורתן לגמרי, והיה תוכחה עם זה גם כן, שהרי נמצא חיסרון בזה. אדם שוקרו מדי, הוא רואה גם את החסרונות, הוא לא רואה רק את הצורה, אלא גם הוא מערבב בתוך זה, גם את הבכוח, נקרא לזה, מה שהמהר"ל קורא לזה כאן. אבל בלעם, היה ברכתו לישראל מצד אמיתת צורתן, אשר הם שלמים בלא חיסרון כלל, ולכך הברכות בלא תוכחה. כי מצד הזה, בצורה, לא נמצא שום תוכחה. הכל ברכה לגמרי. והבן הדברים האלה מאוד, כי הם דברים ברורים. זאת אומרת, מה שבעצם האומות מעידות על עם ישראל, כמו שאנחנו ראינו קודם, פוטיפר ולבן וכל זה, זה לא בגלל שישראל הם, לא, הם, הם משקרים, אלא בגלל שאנחנו חלק מהדבר, אנחנו לא יכולים לראות אותו בצורה שלמה. אני צריך לצאת ממנו כדי לראות אותו בצורה שלמה. לכן דווקא בילה מסוגל לראות את הצורה בצורה שלמה, בלי חיסרון בכלל. זה בעצם הקדמה לברכה שבילה מברך את, את עם ישראל. בכבוד. יש שאלות? מצוין. ובהמשך, הוא אומר ש... נו, אז, למה, אז אם ככה, אז למה בילה לא בערך מיד, הוא רצה לקלל דווקא? אז הוא אומר שכיוון שכמובן שבילעם לא אהב את ישראל, אז הוא רצה לקלל אותם. אבל הקדוש ברוך הוא הפך את זה. ולכן בילעם הגיע מהמקום הכי מקולל, מהמקום הכי רחוק, כמו מואב. מואב היה מרוחק מאוד, כתוב לו יבוא, עמוני ומואבי בקהל השם. זאת אומרת, מואב הוא מאוד מרוחק. וגם יש מדרשים שכתוב על בילעם, שהוא בן באור. מה זה בדיוק באור? בכל אופן, אבל ברור לגמרי, שהוא היה מאוד רחוק מישראל, הכי רחוק, בכדי שהוא יוכל באמת לראות את, את המציאות בצורה שלמה, הוא היה חייב להתרחק מאוד ממנה. אז זה כדי לראות אולי רוחב, כן? לכן כתוב שורה 60 מיל, את כל מחנה ישראל, כי הוא היה בעצם מחוץ למחנה, אדם שנמצא בתוך המחנה, קשה לו לראות מה הגודל של המחנה או משהו כזה, לכן דווקא בילה מצליח לקלל, כללה שהפכה בסופו של דבר לברכה. אז עד לכאן זה בעצם הקדמה. עכשיו המהר"ל הולך, עובר לתוכן של הברכה. מה היה בברכה הראשונה של בלעם, שבזה עוסק הפרק שלנו? מה ברך בלעם את עם ישראל בברכה הראשונה? רק נביא תנ"ך. רק רגע.
הרב?
כן, בכבוד.
זה נשמע שכן בלעם היה נגיע בדבר. והוא היה בסוף צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. היה לו נגיעה של שנאה, שהוא לא אהב את ישראל. אז בעצם הוא היה יכול להיות מנותק, לא בגלל שהוא היה בלעם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה באותו רגע מנותק.
נכון, נכון. אז אם זה היה באמת עדות, הוא היה עד פסול. כי יש לו רצון להחטיא את ישראל, אבל פה זה לא עדות. פה זה היכולת לראות אותם מחוץ לתמונה. ואת זה בלעם כן הצליח. זאת אומרת, האהבה והשנאה בהקשר הזה, הם לא חשובים כמו אם אתה בפנים או אתה בחוץ. אז בלעם היה בחוץ, היה רחוק מאוד. וזה שהוא לא אהב אותם, צודקת מאוד, היה צריך לתרגם את הכללה שלו לברכה. זאת אומרת, הוא רצה לקלל, מכיוון שהוא שנא, אבל בכללה זה לא הכללה סתם, הלוואי שתמות. זה היה כללה שקשורה למשהו. הוא הכיל את זה על איזה משהו. אז המשהו הוא נכון, הוא ראייה נכונה. הפרשנות של בלעם, אותה הקדוש ברוך הוא הפך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא הפך את הראייה, אלא הוא הפך את הפירוש, את המסקנה של בלעם, שהיא באה מתוך שנאה כמובן. את זה הוא הפך, את זה הקדוש ברוך הוא הפך לברכה. זאת אומרת, כאשר בלעם אומר כללה, הוא אומר אותה על משהו מסוים, מכיל אותה על איזו מציאות. את המציאות הוא ראה נהדר. את הפרשנות הוא פירש על פי שנאתו לישראל.
אוקיי, תודה רבה.
אז מה שבעצם הברכה הראשונה שבלעם מברך, כתוב כך, מה יקוב לקבו אל ומה יזעום לא זעם השם, שזה בעצם פתיחה, ואז הוא אומר את הברכה עצמה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מי מנע אפר יעקב ומספר את רוב הישראל, תמות נפשי מות ישרים, ותי אחריתי כמור. זהו, שני פסוקים, שא' עוסקים בראש צורים, בגבעות, ואחר כך עוסקים במי מנע אפר יעקב, שעם ישראל נמשל לאפר, בזה המהר"ל עוד מעט ירחיב. זה בעצם הברכה שעוסק בה המהר"ל בפרק הזה. אז הוא אומר כך, אני קצת נדלג שוב, וכאשר תשים עיניך על, על ברכת בלעם, זה בתחילת הפסקה הבאה, היו ברכותיו נחלקים לשלושה חלקים, בגלל שבלעם היה מכוון לקלל, וידע כוח עם ישראל ומעלתם, הוא הבין את המציאות, הוא רצה רק לפגום אותה. ובוודאי לא תשלוט בהם הכללה מצד כלל ישראל. זהו, הבין שאין סיכוי לקלל את הכלל, והיה רוצה למצוא צד בחינה מיוחדת, אשר מצד אותה בחינה תחול חד ושלום הכללה. ולכך אמר, אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. וכמו שהתבהר בסמוך, הוא חיפש איזה נקודה תורפה. כי היה חושב כי יותר תבוא הכללה מצד המקצת, יותר מאשר הייתה באה מצד הכל. וידוע, כי כל דבר בעולם מתחלק אל שלושה חלקים, שאין זה כזה. שלושה, יש שלוש חטיבות, כמו בצהל, לכל דבר. מה הם החלקים? כי נחלק להתחלה ואמצע וסוף. ולכל אחד יש בחינה בפני עצמה. ואין ספק כי הבחינה מצד התחלתו, הוא זולת, הוא אחר, הבחינה שמצד השלמתו, ושניהם זולת הבחינה בחלק שאינו נחשב התחלה וסוף, ולא נחשב השלמה, וכמו אמצעי. אז יש הבדל בין ההתחלה לבין הסוף לבין האמצע. ובוודאי יש בישראל בחינה שיאמר עליו דבר זה הוא התחלת ישראל, ואין ספק שיש בחינה בישראל שהוא מצד השלמת ישראל, וכן יש בהם בחינה מצד דבר שאינו נחשב התחלה, ואינו נחשב השלמה כמו שהתבהר. אז יש בעצם שלוש בחינות בישראל, התחלה, סוף ואמצע, ולפיכך הבחינה הראשונה מבלעם שהיה מתבונן אם נמצא חיסרון כללה, מצד התחלת טעם. אז כן, בעצם הברכה שהוא פתח בבלעם, הוא מצד ההתחלה. בהתחלה זה האבות, לכן הוא עוסק בהתחלה באבות. ואז מגיע המדרש, ופה בעצם מתחיל המרכז של הפרק, של מה התוכן של הברכה הראשונה של בלעם. התוכן הוא האבות, הוא ההתחלה שלהם. יש התחלה סוף באמצע, ההתחלה זה האבות, בזה מנסה בלעם לפגום ראשון. אז אומר המהר"ל, ובמדרש, כי מראש צורים הראינו, להודיעך שנאתו של אותו רשע, שמתוך ברכותיו אתה יודע מחשבותיו. למה הוא מתחיל מהצור? למה הוא דומה? לאדם שבא לקוץ את האילן, הוא רוצה לקצוץ אותו. מי שאינו בקי, קוצץ את הענפים. כל ענף וענף הוא מתייגע. והפיקח מגלה גם את השורשים, וקוצץ. כך אותו רשע אמר, מה אני מקהל לכל שבט ושבט? חבל, זה יהיה מיותר. הרי אני הולך לשורשים וקוצץ. בא ליגה ומצאה קשים. השורשים, הוא ראה שהם ממש, ממש חזקים. לכך נאמר כי מראש צורים הראינו. הוא ראה פה צור. אלו האבות. ומגבעות אשורנו, אלו האימהות. אין עם לבדד ישכון, כשהוא מסמכן, שהקדוש ברוך הוא מסמך את ישראל, אין הוא מסמכה עמהם. וכשהאומות שמחים בעולם, הם אוכלים עם כל מלכויות, ועולה להם מן החשבון. זאת אומרת, עם ישראל שמח עם האומות, האומות לא שמחות עם ישראל. תכף נראה גם למה. שנאמר, ובגויים לא התחשב. דבר אחר אומר המדרש, מגבעות, מראש צורים הראינו, אני רואה אותם שקדמו לבריאתו של עולם. ראש צורים זה ההתחלה של הצור. למשל, המלך שהיה מבקש לבנות, היה חופר ויורד ומבקש למצוא יסודות לבניין, והיה מוצא מים. לא, לא, לא הלך לו. וכן במקומות הרבה, היה חופר במקום אחר, הוא מצא סלע, הנה, הצליח למצוא סלע מתחת, ונתן היסוד ובנה. כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש וברא את העולם, והיה יושב ומתבונן בדור אנוש ובדור המבול, ואמר, איך אני בורא את העולם, ורשעים אלו עומדים ומכריסים אותי. כיוון שצפה הקדוש ברוך הוא באברהם, אמר, הרי מצאתי סלע לבנות עליה ולייסד עליה. לכך קורא לאברהם צור, שנאמר, הביטו לאברהם, או הביטו אל צור חוצבתם וגומר. כן, אז זה בעצם המדרש, מדרש רבה, סליחה, תנחומה, שזה רק חלק ממנו כמובן, שבעצם יש פה שני דברים. א', בלעם מחפש להגיע לשורש כדי להרוס את העם מהבסיס, ובסופו של דבר, הוא רואה שהבסיס הוא קשה, הוא יציב מאוד, כי מראש צורים הראינו, ומגבורת אשורנו. מה זה ובגויים לא התחשב, אז אומר המדרש, שהשמחה שהוא שמח עם האומות, זה לא בחשבון. כוונה, אין עם לוועדת לשכון, זה כשהוא שמח, האומות לא שמחות. והמראה להסביר למה. אבל כשהאומות שמחות, הוא שמח גם, הוא גם כלול בזה, וזה לא, זה לא בא על, על חשבונו, זה לא כאילו גורע מהשכר שלו. עכשיו, המראה כן בעצם פותח את המדרש הזה. אז עוד קצת אנחנו נעצור לשאלות. והנה בערו בזה מה שאמרנו, כי בלעם, היה רוצה לקלל את ישראל מצד התחלתן, ולכך כאשר היה מהפך השם יתברך, הכללה לברכה, היה מברך אותה מצד התחלתן. לומר, כי מצד התחלתן ויסוד שלהם קשים הם, יציבים. ויותר מזה, שהתחלתם מקודם בראשית, זה אל צור חוצבתם, זה הבסיס לעולם בכלל. ודבר זה מורה על התחלה העליונה שיש לישראל. וזה שאמר, אין עם לבדד ישכון. אז זה דבר ראשון, שהעם ישראל הוא בעצם בסיס לעולם. זה גם קיים בדף, כמובן, תכף נראה את זה. ודבר זה מורה על התחלה, סליחה. וזה שאמר, אין עם לבדד ישכון, כלומר, כי לפי עילוי התחלתן, אם זה, לבדד ישכון, סליחה, העם הזה, עם זה לבדד ישכון, כי יש להם התחלה עליונה על כל, התחלה שלהם יותר גבוהה מאשר השאר. ולכך אמר, ובגויים לא התחשב, הוא פירשו, כי הטוב אשר מגיע לאומות, אין הטוב הזה נבדל מישראל, כי עם ישראל הוא קשור לאומות, כי אין לאומות קיום ועמידה בעולם, רק על ידי ישראל, והאומות תלויים בישראל. ואין ישראל תלויים באומות. ולכך הטוב שמגיע אל האומות אינו נבדל מן ישראל. זאת אומרת, יש פה איזה קשר שהוא כאילו חד צדדי. זאת אומרת, האומות תלויות בישראל, ישראל לא, הם לא תלויים באומות. אז מה שמגיע לאומות, הוא מגיע גם לישראל. מה שמגיע לישראל, הוא לא מגיע לאומות. זה כמו שסתום חד כיווני. ולכך הטוב שמגיע אל האומות אינו נבדל מן ישראל, כיוון שכל האומות קיום שלהם מכוח ישראל. אבל האומות אין שמחים עם ישראל, מפני כי יש לישראל התחלה מיוחדת, שאין מגיעים לשם, ודבר זה מבואר. אז זה בעצם שלב ראשון, או פסוק ראשון, אנחנו אומרים, כי מראש צורים הראינו שהראש שלהם הוא צור, הוא חזק מאוד, ומגבעות השורנו זה האימהות, אין עם לבדד ישכון שיש לו איזה מעלה נפרדת מהעולם, ובגולים לא התחשב, שהשמחה שמגיעה לישראל מצד הגויים, היא לא נחשבת כחלק מהשכר שמשתלם להם. לכבוד. האם ישנם שאלות? מצוין. אז בואו רק נראה את הדף רגע. אז זה שעם ישראל קדם לעולם. אז בדף כתוב ככה, במקום מספר 2, בראשית ברא אלוקים, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש מהם שנבראו, ויש מהם שעלו במחשבה להיברות. התורה והכיסא הכבוד נבראו. תורה מניין שנאמר, השם קנני, ראשית דרכו. כיסא הכבוד מניין שנכתיב, נכון כיסאך מאז. האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח, עלו במחשבה להיברות. האבות מניין שנאמר, כענבים במדבר. ישראל מניין שנאמר, זכור עדתך, קנית קדם. בית המקדש מניין, שנאמר, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. שמו של משיח מניין שנאמר, יהיה שמו לעולם. אז יש שישה דברים שהם קדמו לעולם. רבי האהבה ברבי זעירה אמר, אף התשובה, שנאמר, בתם ערים יולדו, באותה השעה קשב אנוש עד דקה. זאת אומרת, התשובה גם היא קדמה לעולם. מה זה אומר קדם לעולם? שהם בעצם הבסיס והיסוד של העולם. כי קדם זה לא באמת כרונולוגי, או לא רק כרונולוגי, אלא גם אולי בעיקר בהקשר הערכי, העקרוני. אז ישראל קדמו לעולם, הכוונה שהם בעצם התשתית שעליה נברא העולם, כמו שכתוב כאן, שאברהם זה הצור, זה הסלע שעליו הקדוש ברוך הוא מבסס את העולם. שוב, לא בהקשר כמובן בכרונולוגיה, אלא בהקשר יותר עמוק, בהקשר שהמציאות של העולם יושבת על הגודל, על האור שאותו מאיר בעולם אברהם אבינו. בסדר? מקובל עליכם? עכשיו מגיע בעצם הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא הדימוי של עם ישראל לאפר. דבר מאוד, מאוד משונה, שהשם, דרך בלעם כמובן, מדמה את עם ישראל לאפר בתור ברכה. מה הברכה בזה בדיוק? אז בואו נראה. ובמדרש, מי מנה אפר יעקב? יש כאן גם, עוד מעט נראה, חידוש גדול של הרב קוק. מי מנה אפר יעקב? כשבא בלעם, ראה כל המדבר מלא אורלות. ראה שעשו ברית מילה. אמר, מי יכול לעמוד בזכות דם ברית מילה הזאת, שהיא מכוסה באפר? שנאמר, מי מנה אפר יעקב? מכאן תקנו חכמים שיהיו מכסים את האורלה ואת הדם באפר. עד כאן. זה מדרש קצת משונה, כי הנקודה שהיא בעצם זכות לישראל, זה האורלות, כלומר, זה לא האפר. אבל הוא אומר שהברית, הם כיסו אותה באפר, ולכן הוא אומר, מי מנה אפר יעקב? אבל זה משונה, כי העניין זה לא האפר, האפר זה אריזה, נניח לדוגמה. נניח שאת קונה עכשיו פלפלים בתוך שקית ניילון. הרי ברור שהשקית היא תפלה לפלפלים. את לא תגידי, וואי, איזה שקית נהדרת. השקית היא לא חשובה, מה שחשוב זה הפלפלים. אז למה בילם כאן מדבר על האפר? האפר הוא רק כאילו תופעת לוואי לדם של האורלות. כי העניין היה שהם עשו ברית מילה. אז את זה אנחנו תכף נסביר. פירוש המדרש הזה. כי הכתוב שאמר, מי מנה אפר יעקב, רצה לומר, כי יש לישראל ייחוס גדול אל האפר. וזה כי ישראל הם האומה הקטנה שבכל האומות, יש לה קשר לאפר, זו אומה קטנה. ומצד הזה ראוי לה שם האפר שהוא קטון. האפר זה כאילו דימוי מאוד קולע לעם ישראל. ממשיך המהר"ל, ובמדרש עוד, והיה זה רחק האפר הארץ. מה האפר אינו מתברך אלא במים? האפר צומח ממנו דברים רק שהוא מושקה במים, אז יש בו ברכה. כך בניך אינם מתברכים אלא בתורה, שנמשלה למים. מה האפר מחלק כל כלי מתכת? בשם שהאפר, אם אני אשים בתוכו כלים של מתכת, הם בסוף התפוררו, אבל האפר נשאר. כך בניך מחלים כל האומות העולם, שהאומות זה כמו מתכת, עם ישראל זה כמו אפר. ואין קיימים לעולם. מה האפר הוא דייש לעולם, דשים אותו, אף בניך דייש למלכות, עד כאן. יש פה בעצם שלושה דברים, גם שהאפר מתברך במים, גם שהאפר מחלה את המתכת, וגם שהאפר הוא דייש. ואז המהר"ל מתחיל להסביר. הנה בערו בזה, שלושה דברים שישראל דומים אל האפר. עניין הראשון, כי האפר מיוחד לקבל דבר מלמעלה, כמו המים שיורד לה מן השמיים. יש איזה מין כאילו קבלה, יכולת קבלה באפר. כך ישראל מיוחדים לקבל דברים עליונים. ומיוחד לזה הדבר הקטן ביותר, כי הדבר הגדול, משום גדלותו, אינו בעל קבלה. זאת אומרת, ככל שדבר יותר קטן, יותר נמוך, כך הוא יכול לקבל, כמו שהאפר מקבל מים. דבר גדול, הוא פחות מקבל. נקרא לזה בעברית, זאת אומרת, פשוטה יותר, שענווה, יש באפר ענווה, והענווה מאפשרת לקבל דברים גדולים יותר. כשאין ענווה, אז הדבר חסום מלקבל. זה נקודה אחת ראשונה. שיש משהו באפר שהוא הכי גדול, כי הוא מקבל גודל. העניין השני, מה שאמר שהאפר מחלה המתכת, והיא קיימת, וכך ישראל מחלים האומות. ודבר זה עניין נפלא. כי האומות נמשלו למתכת, שהרי דניאל ראה מלכות בבל של זהב, מלכות מדי של כסף, מלכות יוון של נחושת, וראה מלכות רביעית פרזלה, ברזל. ודבר זה, למה דווקא מתכות זה מה שמדמה את האומות? כי כל מתכות משמיע קול, וממנו נעשה פעמון שמשמעת קול. מתכת יש בה עניין של השמעת קול, ודבר הנשמע נגלה, ואין לו עניין פנימי, הוא חיצוני, הוא מוחצן. שכל דבר שהוא פנימי אינו נשמע, הוא מפנה כי כוח המלכויות, אין כוח שלהם פנימי ונסתר, רק כוח נגלה, ולכך הם דומים למתכות שמשמיע קול, ובלה בלה נקרא לזה. אבל ישראל הם הפך זה, עם ישראל זה הפוך, שמה? שהם דומים לחול ואפר, כמו שאמרו במדרש, נמשלו ישראל לחול. מה חול? אדם נוטלו ממקום זה, ונותנו למקום אחר, ואין נשמע קולו. כך ישראל אין ראוי שיהיה בהם דילטוריה, כמו שפרש רש"י בפרשת שמות. לא שיה, הם לא אנשים שמדברים לשון הרע. וכבר ביארנו דבר זה בחיבור גבור אריה פרשת שמות, ובחיבור גבורות השם, שדבר זה נאמר על שישראל יש להם מדרגה פנימית נסתרת, בלתי נגלית. ולכך הם כמו החול, שאין נשמע קולו, עיין שם. שם הרחנו בעניין זה. ודבר זה אנחנו עוד טיפה נעשור, ודבר זה גם כן מצד הדקות והקטנות שיש לאפר. ובשביל כך לא נשמע קולו. זה שהוא קטן ונמוך, הוא צנוע, הוא ענב, כי יש לו עניין פנימי נסתר, ועוד יתבהר איך האפר מיוחד בזה יותר מכל. את המעלה של האפר, דווקא בגלל שהוא קטן, יש לו איזה מעלה יותר מאשר הכל. ולכך אמר, כי יש לישראל סגולת האפר, אשר אינו נשמע קולו. ולכך מחלים את כוח האומות, שכוח שלהם כוח נגלה, כמו המתכות הזה, שהוא משמיע קול והוא נגלה. אז אם כן, אמרנו שא', האפר מקבל מים, ב', האפר מחלה את המתכת. נכון? אז זה שני דברים. היה עוד דבר, נכון? שלישי. מה היה? אחד, המים, השני מחלה את המתכת, והאחרון, שהוא בעצם דייש לעולם, שדשים בו. כן, בכבוד. האם מישהו רוצה לשאול? כן.
מה בעצם אנחנו לומדים מכל ה... כי למה דווקא עכשיו המהר"ל מזכיר כאן את הברכות האלה?
או, יפה מאוד. כנראה שהעניין, השיא של הגאולה, זה לחזור חזרה לעצמך. לחזור למהות. כי באמת גאולה זה לא רק עניין טכני, שעם ישראל חוזר לארצו. אלא גאולה זה שעם ישראל חוזר לשורשים שלו. וכאן יש איזה מין ביטוי מאוד מעניין, שדווקא בלעם הוא זה שבעצם מתאר בצורה הכי קולעת את המהות של עם ישראל. כשהגאולה בעצם בסוף שלה, זה החיבור למהות. החיבור לאותו שורש. אז דרך בלעם אני יכול להבין מי אני. זה בעצם באופן כללי, באמת, הברכות של בלעם, גם בכלל חזל, הרבה מאוד הרחיבו בזה, בברכות של בלעם. דווקא בגלל שהוא חיצוני, אז הוא יכול לצייר לי מי אני עד הסוף. זה בעצם גאולה, זה השיא של הגאולה.
אוקיי, תודה.
בשמחה. הייתי רוצה שנראה יחד בדף, כי הזמן כבר קצת מתקצר, דבר נפלא שראיתי בשמונה קבצים של הרב קוק, ממש נפלא. בואו נראה ביחד. במקור שלוש, הרעיון של אור ישר ואור חוזר ברזי תורה, רק אומר שיש בסוד, יש מושג שנקרא אור ישר, שזה כאילו מההתחלה אל הסוף, ויש אור חוזר מהסוף להתחלה, ותכף נראה מה זה קשור אלינו. מביא אותנו לדון על דבר העילוי החבוי שיש במורד הגלוי. זאת אומרת, יש דברים שהם ירודים מבחינה גלויה, והם מעולים מבחינה חבויה. נקרא לזה עולם הפוך ראיתי. זאת אומרת, יש משהו, עילוי, מוצפן, בתוך ירידה גלויה. אני אתן דוגמה. כתוב, לא זוכר, אני חושב על רבי יהושע בן לוי, שפעם אחת הוא מת מוות קליני. וכשהוא חזר לעולם, השאלות אומר, ראית? אז הוא אומר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. ראיתי שמי שבעולם הזה הוא עליון, שם הוא הפוך, מי שבעולם הזה תחתון, שם הוא הפוך, הוא אומר מלבד ישראל, שהם גם שם למעלה. או תמידי חכמים, לא זוכר, יש זה שגם שם, גם פה וגם שם שניהם למעלה. אבל בעיקרון יש איזה משהו כאילו בכתב ראי כזה, לפעמים הדבר שהוא הכי ירוד הוא הכי גבוה. ואז מגיע עכשיו הברקה, בואו תראו, זה דבר ממש מעניין, על האפר. וכשאנו דנים את הסוגים, דצחם, זה דומם, צומח חי מדבר, איננו אומרים שיש בדומם סיגוב, מעלה, גנוז יותר מבצומח. הוא הצומח יותר מן החי, ובחי יותר מן המדבר. זאת אומרת, יש משהו באופן עמוק, באור ישר, הדומם זה הכי נמוך, מעליו הצומח, מעליו החי, מעליו האדם. באור חוזר זה הפוך. זה אדם, חי, צומח, דומם. ועכשיו הוא מסביר. ואם נבוא להסביר לנו את החיזיון הזה, אם נרצה להסביר, נאמר, כי ההתגלות הפרטית היא מאפילה את ההערה הכללית, המקיפה. גם עלומה וחבויה במעמק הנמצא. נאמר את זה בעברית, ככל שדבר גלוי יותר, זה מאפיל את מה שנסתר. הפרט, כשהוא מתגלה, יש פחות מקום לכלל להתגלות. הכלל נסתר יותר, יורד יותר. ואז הוא אומר ככה, וכיוון שההתגלות האישית שבדומם היא חלושה, אין אישיות לגרגר חול, הווייתו הכללית היא בהיקפו הכללי ובתוכיותו, בצורה כוללת ובהירה מאוד. זאת אומרת, כיוון שהדומם אין לו אישיות, לכן כל כולו מתבטא לכלל. חול אין ערך לגרגר אחד, אז הוא הכי חברתי שיש. הוא בא תמיד, אין לו בעיה, הוא חלק מתוך ציבור של הגרגרי חול. בצומח, שעלה יותר, נתפתח ונשתלם באישיותו. עד כדי התגלות חיים מסתרים של נטייה טבעית תנועתית. יש כבר איזה מין אישיות, כמו אישיות, ישות, לכל צמח, לכל גבעו, לכל פרח. כבר מוצא את ההחשכה, שהאישיות מחשכת היא את ההערה הכללית, מקום יותר רחב, וזה כבר פחות כללי מאשר החול, הדומה. ובחי, שהתבלטה בו כל כך האישיות, עד כדי הראות חפץ, כן, יש כבר רצון, ואיזו מידה שכלית מסוימת, אולי אינטליגנציה מסוימת, יש לה בעלי חיים, מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשיך בצורה יותר רבה את ההערה הכללית שבו, שהוא חלק מהערת הכלל שבמציאות כולו, במדבר, שכל כך, סליחה, שבמציאות כולו צריך להיות פה נקודה כמובן. במדבר, שכל כך מתרומם ונתנסה, עד כדי חופשיות הרצון שבו, מדבר זה כבר יותר, זה כבר ממש לגמרי אישיות פרטית. ועד כדי, סליחה, חופשיות הרצון והפריית ההשכלה, בכל ענפי ההולכים ומצמיחים, הופלה בו מאוד תכונתו הכללית, שהיא ההורה החיה המקפת המלאה. המדבר הוא הכי פחות כללי מכולם, כי יש לו כאילו אישיות, יש לו אמירה, יש לו אגו. ונסתרת היא בעומק החיים האישיים, אותו אור כללי הוא כבר נסתר לגמרי. עד אשר יאיר את סוד חיי הכבירים, הרצון הנשגב, שסודו הוא בענבה המוחלטה של ראש צורים. התקווה של האדם הוא עם ישראל, הוא אברהם אבינו, שאמר ואנוכי אפר ואפר, ומי שנעשה שכן לאפר בחייו, מישהו הנבדן, זוכה לאורה העליונה המשוחררה מכל האפלה פרטית, הקיצו ברענו שוכני אפר, כיתה לאורות תלך. אז אם כן, יש איזשהו, כאילו איזה בעיה, שככל שהבריאה יותר משוכללת, היא פחות כללית. וגם בהמשך שם הוא אומר אותו דבר, נקרא אולי ממש ככה במזריזות, הנפשות של הדומם, הצומח, החי והמדבר, בכללותם, קשורות אין זו בזו, בפרטיות ציוונן הן הולכות, מתחלקות אלו מאלו. כל מה שם, המדרגה היא יותר נמוכה, הכללות יותר, יותר פועלת עליה מהפרטיות. זאת אומרת, ככל שיש דרגה, נניח, דומם לדוגמה שהוא נמוך, יש בו, זאת אומרת, יותר אור כללי, כמו שקראנו קודם. ולכן מה? והפרטיות הדוממת היא מצד הנפשיות כמעט כאילו אינה. ונבלעתי בעיקרה בכלליות של נפש הדומם. הדומם אין לו נפש, לכן כל כולו כללי, כמו שראינו קודם. בצומח מתחילה היא כבר הפרטיות להיות מוכרה לפי המינים. יש סוגים שונים של צמחים, יש זנים שונים, זה כבר יותר פרטי. והפרטיות האישית היא כמעט בלועה כולה באמיניות, במין, בסוג. ובחי, מתגלה כבר איזה רושם של פרטיות אישית. אומר הרב, והחילוק הגמור האישי, מוצאו את מקומו באדם. עד לכאן, זה סיכום של קודם, שככל שהבריאה גבוהה יותר, יש בה יותר פרטיות, פחות כלליות. עכשיו אומר הרב, זה החידוש, וחוזר אחר כך, יסוד האחדות, התגלות בכנסת ישראל. עם ישראל הוא זה שגואל את האנושות, מהפרטיות המוחלטת שבה, שמה? שמעוצם עלייתה, קנתה לה הנפשיות הכללית של האומה, את היתרון הכללי אשר בדומם, בצומח ובחי. עם ישראל הוא זה שבעצם מגלה את הכלליות במקום הכי קשה, במקום האנושי. אומה זו נמשלה לאפר, כמו אברהם אבינו. וזוהי עצמה מעלתה העליונה שנמשלה גם כן לכוכבים. בזכות שאנחנו אפר, אנחנו גם כוכבים, כוכבי השמיים. ורבבה כעצם השדה נדתיך, ואתן צוני, סליחה, צון מריתי, אדם אתם קוראים אדם, שסגולת הדוממיות הטובה והמופלאה נשארה בה מראש צורים. הדומם הזה, יש משהו כללי. זה אולי, טוב, זה אנחנו תכף נגיד, שאמר, ואנוכי אפר ואפר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, היכולת בתור אדם להיות דומה לדומם בכלליות שבו, זה יכולת של עם ישראל, וסגולה של ישראל. חשבתי גם להבריק אולי ולומר, שזה מה שכתוב, וידום אהרון, וידום דממה, זה שאהרון הצליח להיות דומם, זה כיוון שהוא שיא הכללי. הוא לא חושב בכלל על המימד האישי שלו, אלא אך ורק על השראת השכינה. לכן וידום אהרון. כי הרי אמרו לו שם, הוא אשר אמר השם, בקרובה יקדש. ועל פני כל העם מקבד, וידום אהרון. וידום, אז בפשט, הוא דמם, הוא שתק. בעומק, וידום, הוא עשה עצמו כדומם. הכוונה כל כולו קיבל את ההכרעה שמדובר פה על קורבנות ציבור, על כלליות. אז היכולת לגאול את האנושות מהפרטיות שלה היא של עם ישראל. ולכן הוא אומר, העניין של האפר הוא דבר גדול. האהבה הראשונה זה בחינה שהיא גומרת, היא כאילו גוברת גם על המתכת. היא מקבלת מים, קודם כל, היא יכולת הקבלה שבאפר היא יכולת גדולה, וגם היא מנצחת גם את המתכות. והדייש בהמשך, כמו שאומר המהר"ל, הדייש הוא בדיוק זה, שנעשה דייש לכל, זה שהם באמת מסוגלים להיות במקום כזה, זה מה שבעצם מנציח את העניין של ישראל. זה גם בהמשך ככה המהר"ל מסביר שהאפר הוא בגלל שהוא דבר כל כך דק, לכן יש לו את היכולת להיות פתוח לדבר גדול. לכן אברהם אומר, ואנוכי אפר ואפר. אז מי מנע אפר יעקב, זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, זה שעם ישראל מצליח להיות אפר, זה מה שבעצם לא, או הופך אותו למי שאי אפשר למנות אותו, אי אפשר לספור אותו, כי זה לא משהו פרטי. האפר הוא כולו כללי. לכן מי מנע אפר יעקב, זה אין לעם ישראל מקום שאפשר למנות. לכן אנחנו מבינים, כן, לפי זה, עד כמה מניין בישראל הוא דבר מסוכן, הוא דבר לא טוב. עד כמה שעושים מפקד, זה דבר מסוכן. למה זה מסוכן? כי המפקד בעם ישראל, הוא הופך את הכלל לאוסף פרטים. זה הסכנה הגדולה, כי הייחוד של ישראל הוא מי מנע אפר יעקב. אי אפשר למנות את אפר יעקב, כי הם לא מנויים, הם לא פרטיים. שאלות בכבוד.
אפשר רק להוסיף ש... כאילו לפי זה, זה לא מפתיע שאברהם אבינו הוא זה שדווקא אומר, ואנוכי אפר ואפר.
בדיוק, ממש ככה. שדווקא בשורש, כאילו, השורש הוא אפר ואפר. זאת אומרת, יש משהו באפר שאין באדם. זה מעניין, ממש מעניין. ואולי גם, חשבתי גם, אני לא יודע, זה הברקה ככה מתוך זה, כתוב שכשהשם מעניש את האדם הראשון, שהוא בעצם חתר, הוא כאילו יצא הוא לא שמע לכל השם, אז הוא אומר, כי עפרת ועפרת שוב. זאת אומרת, שחרת שאתה עפר, זה נשמע בהתחלה כמו איזה זלזול. אתה באת מעפר ואתה שוב עפר. אבל בעומק זה לא זלזול, זה כאילו תקווה. אתה באת ממקום כללי, וגם תחזור לזה. בינתיים אתה קצת התבלבלת טיפה. אבל באמת אתה עפר, אתה עפר כברכה. לכן פה זה ברכה, מי מנע עפר יעקב? יפה, יישר כוח. אז כמעט סיימנו את הפרק, אנחנו נאלץ לעצור כאן, אבל ההמשך הוא גם כן בהמשך אותו עניין של המספר את רוב הישראל, את הרביעה של ישראל, שגם דברים שהם נראים כמו דברים אולי מעושים עבור עם ישראל, הם לא מעושים בכלל, זאת אומרת, הרביעה היא דבר, האישות בעם ישראל היא דבר גדול. היא דבר טהור, דווקא בגלל שהם אפר, אז גם דברים שהם נראים כמו דברים מאוד מאוד מאוד, מאוד חומריים, הם הופכים להיות רוחניים בעם ישראל. אנחנו נעצור כאן, פשוטכם, ושבוע הבא בנדר, מקווה שבוע השם יהיה בריאות שלמה לכולם. שבוע הבא אנחנו בברכה השנייה של בלעם, שוב יש פה עכשיו בעצם סדרה של ארבע פרקים שעוסקים ברכות שדרכם בלעם מתאר את עם ישראל. אז שבוע הבא פרק נ"ח, הוא בעצם הברכה השנייה, פרק יותר קצר, יותר נוח להכנה, אז כמובן שכבודם מוזמנות להכין כדרכנו. יישר כוח, שבת שלום ומבורך.
תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, תודה.
תודה רבה.